בוקר טוב, הלכות תשובה, פרק ב', בעזרת השם, יש לכם כוח? כן, התעוררתם? אכלתם? שתיתם? התפללתם? אני מקווה שכן. אני מקווה על הכל, אגב, גם שאכלתם ושתיתם. גיליתי שאנחנו עוברים על הלכות תשובה קצת בריצה, אבל לא נורא כל כך. אני חושב, אלא אם כן, ממש, בוקר טוב, יש שם הלכות תשובה. אלא אם כן, תגידו לי בוא, זה ממש לא לעניין. כי הפרק היום אפילו יותר ארוך, ויש פה כמה עניינים חשובים, הרבה עניינים חשובים, ואני רוצה לעמוד על הדברים שאני רוצה לעמוד עליהם. לא יודע אם זה הדברים הכי חשובים, אבל אלה הדברים הבולטים בעיניי. נתחיל עם סעיף א', מה שנקרא פה ב' א', פשוט העתקתי את זה יש אתר שנקרא מכון ממרא, אני אפילו לא יודע מי עומד מאחוריו, אבל יש להם את כל הרמב״ם, יש להם את כל התנ״ך וכל הגמרא, אז הרמב״ם אצלם מנוקד, אז זה לקחתי מאיתם, זה הרבה יותר טוב. ותוספת, יש להם גם שאת הפסוקים שהרב מביא, הם מביאים במלואם, אז זה יותר פשוט לנו מאשר וכולי שמופיע בהוצאות הרגילות. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבעל אישה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עימה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אומר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. הרמב״ם שואל מהי תשובה גמורה, ואנחנו היינו אומרים, כאשר אדם מחליט בלב לא לעשות את זה יותר, וכמו שאמרנו ביום שני, שהוא גם אומר את זה בשפתה ומתוודא על הדברים, זוהי תשובה גמורה. והרמב״ם אומר, כדי שהתשובה תחשב גמורה, צריך להיות איזשהו, אני לא יודע אם לקרוא לזה מהלך פיזי, כי זה לא פיזי, לא רק פיזי, אבל לא, זה לא, כי אדם יכול להגיד שיניתי את ההתנהגות שלי, אבל שהוא יחזור לאותה התנסות שוב ויעצור את עצמו. מה זה? כן, אני אגיד מה קורה אז, אני חושב. כשאדם, הוא מביא פה דוגמה של בעל אישה בעבירה. אני אתן דוגמה אחרת. אדם הסתובב בעיר, נגיד בעיר שיש בה פחות מסעדות כשרות, והיה תאב מאוד לארוחת צהריים, והחליט להיכנס למסעדה בשרית שאין עליה הכשר, מרוב רעבונו ומרוב הריח הטוב שיצא מהמסעדה. לאחר מכן הוא על מסעדה החלבית שאין עליה הכשר, אומר אולי זה לא ממש עבר עבירה, כי אולי האוכל הוא בין כמו תוצרת ישראל והוא קשה, הוא ירוב הירקוד, אבל מסעדה בשרית שאין עליה הכשר, הכוונה שמגיע בשר שהוא לא כשר, כלומר לא בשר שנשחט בקשרות, וזה בוודאי לא בסדר, והוא מצטער על כך. אם הוא עובר עוד פעם אחת ליד אותה מסעדה והרעב תוקף אותו באותה עוצמה והוא מחליט לא להיכנס לשם כי אסור לאכול בשר לא כשר, אז משהו עובר בתוך הנפש, כלומר אז התיקון הגמור מגיע, כי הוא פוגש את אותו מקום ועוצר את עצמו. הוא מפעיל המון כוח באותם רגעים, והכוח הזה שהוא מפעיל עושה את הבירור הסופי, כלומר הוא משנה את עצמו מבפנים ממש. כל עוד הוא לא עבר את החוויה הזאת, התשובה היא תשובה טובה מאוד, כלומר הוא שב בתשובה, הוא בוכה, הוא מצטער וכו', אבל הוא מגיע לאירוע והוא עושה את השינוי בפנים, כלומר כל הכוחות שוב פועלים עליו, כמו שהרמב״ם כותב פה, שהיה, הוא עומד באבותו בא ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה, כלומר כל הסיטואציה חזרה בדיוק כמו שהיא, והפעם הוא עוצר את כל הכוחות האלה שבאים עליו. כלומר הוא עכשיו רעב נורא, רוצה מאוד לאכול, והוא עוצר את הרעב ואומר לרעב שלו, אדוני, אנחנו הולכים לפי רצון הבורא יתברך, אנחנו עושים את רצונו.
הרמב״ם אומר שכאילו האדם צריך להגיע לזה?
או, או שאלה מאוד יפה, שאין לי תשובה טובה אליה, כי מה שהרמב״ם מתאר פה זה סיטואציה שאסור להגיע אליה. כלומר, חז"ל גזרו עלינו, אפילו לפני חז"ל, לא להתייחד. והרמב״ם כותב פה שהוא התייחד עימה. אז לכן אני תוהה למה הרמב״ם מביא את הדוגמה הזאת, כי בעצם הדוגמה הזאת, אם הוא עושה את זה במודעות, אז הוא... עושה דבר שאסור לעשות אותו.
גם הרבה אומרים שאל תגיע לידי
את היום. נכון. מה זה?
לא עדיף לעזור להימנע מלהגיע.
נכון.
במקום של
העברה
ולהתמודד עם
זה.
נכון. אבל מצד שני הבנות אומרות, אבל שלא התייחד איתה. כאילו, למה להגיע למצב הזה? אני חושב בפועל, הסעיף הזה נורא מדריד אותי, ואני חושב שלרמב״ם היה חשוב להביא אותו כדי לתאר איך התיקון הגמור נגמר. כי אני אומר שוב, ניקח את הסיפור עם המסעדה, אתם יודעים, ניקח את הסיפור שהרמב״ם מביא. כמות האנרגיה שאדם צריך להשקיע כדי לא לעבור איתה את אותה עבירה היא כמות אנרגיה אדירה. הוא אוהב אותה מאוד. המקום הוא אותו מקום, הסיטואציה היא אותה סיטואציה. הרמב״ם אומר אפילו המדינה אותה מדינה, הכוונה ממש כל התנאים מסביב הם אותם תנאים בדיוק, כלומר שום דבר לא השתנה, הוא לא עייף, הוא לא זה, הוא פשוט בולם את עצמו עכשיו, והבלימה הזאת היא עושה את התיקון הגדול. עכשיו אדם לדעתי אסור לו להכניס עצמו למצבים, כן, אני לא חושב שהרב בא וממליץ תיכנסו למצבים האלה כדי לבדוק את עצמכם, רק הוא מתאר מתי התשובה נחשבת גמורה, כלומר מתי עבר התהליך האדיר שאדם עובר, שהוא אומר אני עוצר את עצמי. הוא לוקח את הרצונות שלו, את הרגשות שלו, את היצרים שלו, ומכפיף אותם תחת רצונו יתברך. שזה תיקון גדול. זה אולי התיקון הגדול שלו נשלחנו פה בעולם הזה, לעשות את כל הבירורים והתיקונים. הבירורים נעשים רק כשאנחנו בפנים. וכשאנחנו בפנים, אנחנו מסוגלים לעשות את התיקון הזה. זה ברור שתשובתו מתקבלת גם אם הוא יזדקן ואחרי 50 שנה הוא אומר מה עשיתי ואיזה לא טוב וכו' וכו', למרות שהוא כבר עייף, האישה היא התחתנה ונמצאת ברור שהיא התחתנה, כאילו בעל אישה בעבירה, כלומר, אבל היא קיצור, למרות שאין לו שום אפשרות לעבור את אותה עבירה, הוא עושה תשובה ובוודאי שהתשובה מתקבלת והקדוש ברוך הוא מוכל לו על העוון וכו'. אבל אני חושב שהרמב"ם מתכוון איפה התהליך הטוב קורה. התהליך הטוב קורה כשאנחנו עושים את השינוי בפנים, ואיך השינוי הזה מגיע למיצוי שלו, כשכל הכוחות תוקפים אותי מחדש, ואני בא ואומר, היום לא. היום לא, כי כך רצה הקדוש ברוך הוא.
זה גם כאילו בראש, כאילו, אני, כאילו, ממש אפשר להיות משוכנע כאילו, שאם עכשיו זה קורה שוב, אין, כאילו, זה לא, לא חייב שכאילו באמת לממש את כל הסיטואציה מחדש, כאילו, וביטוק לרצות באותם דבר. כאילו, אני יודע שאם עכשיו אני בעיר ויש מסעדה, אין מצב שאני אכנס אליה, כאילו זה...
נכון, האדם יכול להגיע עם עצמו למצב שהוא אומר, אני לא אעשה את זה יותר. אבל מצד שני, המפגש עם המסעדה והכוחות שוב מתעוררים ואני בולם אותם, הצריבה שזה יוצר בפנים בתוך הנפש, צריבה טובה, אני מתכוון, לא צריבה בעייתית, הצריבה הזאת היא...
יותר חזק.
היא הדבר המשמעותי ביותר שאדם יכול לעשות בעולם הזה, אני חושב. כלומר, לבוא ולקחת את כל הכוחות, כי הקדוש ברוך הוא הניח אותנו בתוך עולם מאוד מורכב ומאוד מסובך. הוא אומר, תיכנסו בפנים, אני רוצה שאתם, עם הנשמה האלוקית שלכם, תפגשו את העולם הזה עם כל הכוחות שלו, ואתם תעדנו אותו, תבררו אותו, תתקנו אותו. עכשיו, כל עוד עשיתי את זה רק בלב, ולא נפגשתי שוב עם הסיטואציה, עשיתי מעשה טוב. אבל עוד לא עשיתי את הבירור הגמור. הבירור והתיקון הגדול מגיעים כשאני פוגש שוב את הסיטואציה, אני לוקח אותה ומעדן אותה לכבודו.
זה
נשמע קצת
מוזר, שכאילו תשובה גמורה מגיעה רק בדיעבד ולא מלכתחילה.
שאת אומרת אין אפשרות לאדם להכניס את עצמו, כי אנחנו אומרים אל תיכנס למצבים כאלה.
כן, וגם כאילו
זה מוזר לי.
רוצים להיכנס למצבים.
נכון.
אז למה שבא גבורה תגיע רק אם כאילו יקרה שניכנס
שוב? מה שאתה
תמודד על כל דבר? אני מסכים עם זה, ואני חושב שלום, בוקר טוב, יש דף פה על הסטנדר. יש דף על הסטנדר בשבילה. פה, פה.
מי שמקבל את התשובה הוא גם מי שכאילו יקבל את התשובה, אולי אני מולה אגיד לך תנצל לי, כאילו השם לא רוצה שתשובה, אני רוצה להתנצל מצב שאני מתכמן ואז אנחנו אומרים, אבל אני רוצה תשובה גמורה, אז תעשי מדהים מזה, לא זה כאילו
אז פה אנחנו נכנסים לספקולציות מה הרמב״ם כותב. יכול להיות מאוד מה שאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא יראה שהאדם נמצא במקום טוב, הוא יביא אותה עוד פעם לניסיון הזה כדי שיביא את התשובה הגמורה.
אני משומעת שכאילו, מה, אבל השם אתה רוצה שנעשה תשובה גמורה, אבל אתה לא רוצה לנו כאילו לזה. תעשי מה שנכון, ואם השם ירגיש שצריך להתקדם, כאילו, לא יודעת, אני
מסכים. נכון, אני מסכים. כלומר, אנחנו באופן מודע לא נביא את עצמנו עוד פעם לידי ניסיון. אבל הרבה הוא כותב, תדעו לכם שכשהאדם מגיע לניסיון, שם מגיעה התשובה הגמורה. ויכול להיות, אולי, ופה זה כבר ספקולציה, שהקדוש ברוך הוא יראה שהגעתי למצב הזה, וישלח לי עוד פעם את הניסיון הזה כדי ליצור את התשובה הגמורה, כדי להביא את זה לעולם, כי התשובה הגמורה היא מאוד חשובה להתנהלות של האדם הפרטי ולעולם כולו, כי כולנו עסקים כל הזמן בתיקון של העולם הזה, בעידון שלו, בבירור שלו, והמפגש שוב, כמו שהרמב"ם מתאר, עם אותה אישה, עם אותה, באותו, באהבתו, בא, ובכוח גופו וכולי, המפגש הזה עוד פעם יוצר משהו מאוד נסגר, שהאדם יוצר את עצמו.
דווקא לפעם השנייה שזה קורה?
ולא למה, לפעם
הראשונה.
כי הפעם הראשונה היא, אין שוב.
לא, אני מתארת, הפעם הראשונה קרתה, ואז יש את כאילו, כל השום להיות שהוא נקרא בעצם, ופעם השנייה ושלישית, אני, כאילו, אם אתה נגיד את התשובה גמורה, הוא פעם הראשונה היא דווקא.
בסדר גמור. בסדר גמור, כן.
אז זה מתחיל לי, כולם רוצים להגיע לתשובה גמורה. אז טוב, אולי אני אכנס את זה, כאילו, אז אני שוב יעבור בתל אביב, שוב יעבור בתל אביב.
זה נראה לי, אבל זה תיאורטי.
כאילו, מה זה נראה לי תיאורטי, שכאילו, את לא חייבת להיות שם בשביל זה, אבל כאילו, אם זה היה קורה, אם היית חוזרת על זה שוב, אולי היית חוזרת על זה שוב. את לא חייבת להיות בסיטואציה בשביל
לחזור
עליה
או לא
לחזור עליה.
אז
זה לא
בשביל
במראה קוראי, אני חושב שהרמב"ם כותב שחייבים לחזור.
גם עושה כדי לדעת מהעבירה הזאת, שאם היית כזאת בסיטואציה הזאת שוב, זה לא היה קורה.
אני חושב שהרמב"ם דווקא לא אומר ככה. הוא אומר שהתשובה הגמורה תגיע כשאני אפגוש את הסיטואציה שוב. אבל פה אנחנו נמצאים בקונפליקט, אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה. בטח להתייחד שזה איסור...
אני מאוד הגיוני, אני מאוד מקווה
על זה. שמה? ואז מה? אז לא הבנתי מה את מתכוונת.
יש מצב שאחרי תשובה גמורה והאדם כאילו לא יחשב לו, הוא יודע אם ציון עמד בו, ואז הגיע עוד פעם שאנחנו נציון, ואז כאילו לא עמד.
התשובה היא נקראת, אבל עכשיו הוא צריך להתמודד עם עוד פעם אחרת.
תשובה חדשה על ה... זהו התשובה שכאילו...
נראה לי גם הרב נראה לי, הוא לא רוצה להביא כאילו את המקום הקשה. כאילו זה הרבה יותר קל לא להתייחד איתה ואז לא לעבוד
העבירה. זה הרבה יותר קשה להתייחד על הדבר.
זה כאילו לא ממש גם שזה שם על עולם הרבה.
כן, אני חושב שהוא מתכוון להביא את האדם להגיד ברגע שתפגוש את זה מבחינה מציאותית שם זה יחשב התשובה הגמורה. אבל שוב אני אומר, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה כי אנחנו לא תמיד סומכים על עצמנו. אבל מצד שני אני לא חושב שהרמב״ם פה מדריך, בוא נגיד ככה, לדעתי הקטנה והבלתי נחשבת כלומר פה אולי אתם כן מחשיבות, אבל באופן כללי דעתי הקטנה והבלתי נרשבת, שהרמב״ם לא מורה פה דרך איך לעשות תשובה. הוא רק מתאר כיצד היא נקראת התשובה הגמורה. כי מאוד חשוב לנו להבין במציאות מה זה תשובה גמורה. תשובה גמורה זה כשאני חווה את אותה חוויה ועוצר את עצמי. שם אני עושה את התיקון הגדול. עכשיו, אני חושב, את הבאת דוגמה של דברים שאנחנו מתמודדים איתם, וזה אמרתי גם פעם שעברה, כל אחד מאיתנו יש לו איזה נקודה או שתיים או חמש, הוא מתמודד איתם כל הזמן. אבל יש גם אדם שבא פעם על אשת איש, שזה מעשה קיצוני. והוא הגיע לסיטואציה, לא יודע, בעבודה, מזכירה וכו', ואחרי שהוא עשה מה שהוא עשה, הוא כל כך נחרע, הוא אומר, מה עשיתי? איזה מין יהודי אני? והוא קיבל על עצמו לא לחטוא בזה אחת לעולם, זה אפשרי. והוא יותר לא יכתב בזה, ויש את איש, זה מעשה מאוד קיצוני. לא, אני אומר, טוב, א', שמה בוודאי שאפשר להגיע לתשובה גמורה, ואני אומר, יש את הדברים שהם סביב עקבנו כל הזמן, שהם מתמודדים התמודדות אחרת. ולא תמיד מגיעים לתשובה גמורה, ולפעמים כן. אחרי 10 שנים גמרתי, לא אגיד גמרתי עם המידה הזאת, אבל גמרתי עם פרק מאוד חשוב עם המידה הזאת, אני כבר נמצא בפרק הבא. אני יכול להגיד לעצמי, התקדמתי, ולגבי הנקודה הראשונה, בהחלט התקדמתי. היום אני כבר לא יודע, ציניקן ופוגע אנשים כמו פעם. היום ההתמודדות שלי אחרת, אבל... כן, דל.
שכאילו ששוב, גם נגיד הבן אדם שחטא ומדעגע אותו והוא לא רוצה לחזור על זה, כאילו הוא לא יודע באמת אם הוא יחזור לאותה סיטואציה, לאותו זה, לאותו רצון גם, אם שוב הוא יעמוד בזה. ולכן כאילו זה נשמע באמת הגיוני מה שאני כבר אומרת, שכאילו יש מקום, מה שאומר פה זה שאין דבר כזה תשובה גמורה, וכאילו, וכל החיים שלך צריך כאילו להיות בתנועה הזאת של התשובה.
בסדר, אני חושב אבל שלרמב״ם כן חשוב בנקודה הזאת להראות לנו איפה תהליך התיקון נמצא. תהליך התיקון נמצא כאשר אני פוגש את העבירה שוב באופן חווייתי ואני מחליט לא להמשיך איתה.
אני אגיד משהו שחוטא בחד שהוא לא כזה קיצוני כמו שתישאר, כמו נגיד בחד קיצוני אבל הוא יותר יומי לשון הרע, אז הוא חוזר בתשובה ואז פעם באה הוא
זה נכון, אבל שם הוא עשה תיקון גדול, שהוא התיישב עם אותה חבורה שהוא התיישב בה לפני שבוע והחליט עם עצמו הפעם אני לא נכנס לזה. חוויה נפשית מאוד מאוד חזקה, כי אני יושב שם באותה סיטואציה עם אותם חברים שבא לי ממש לדבר איתם, ואני החלטתי שאני לא מדבר לשון הרע. ועברתי, אני אומר, הצריבה הזאת זה משהו מאוד חשוב, צריבה חיובית שקורית בנפש. יכול להיות ששבוע הבא אני אפול בזה עוד פעם, אני לא אומר, אבל אני חושב שהרמב"ם מכוון למקומות שהנפש עוברת, והיא אומרת, כשאתה פוגש את זה שוב ועוצר, זה דבר נשגב, והוא מכנה את זה בשם תשובה גמורה. אף אחד לא יכול להיות אחראי על אדם, ואדם לא יכול להיות אחראי להגיד לעצמו יותר לעולם אני טוב, עוד מעט נגיע לסעיף הזה, כי כולנו עוברים כל הזמן שינויים וגלגולים, אבל כן, אני חושב שהרמב"ם מכוון לרגע הזה שבו חוויתי את אותה חוויה ועצרתי את עצמי. זה רגע גדול, רגע נשגב, שאדם כשהוא עובר אותו, הוא לדעתי מרגיש אדם אחר אחריו. ויפה שהבאת לשון הרע, כי באשת איש, ברוך השם, אני מקווה שרובנו לא, או כולנו, בוא נגיד, נתפלל שכולנו לא נגיע לזה, ואני מאמין שגם רובנו, בעזרת השם, גם לא נתמודד עם דברים כאלה. אבל לשון הרע זה כן, וכולנו יכולים להרגיש את הנושא הזה של מתי זה פוגש אותנו. כן. אבל אני מסתכל
גם נושא
של הגמורה,
או
שאין
לי
מבחינת את הנושא? הוא לא מסביר, אבל אני חושב שהוא מתכוון. תשובה שהיא בלב היא לא גמורה. תשובה שעוד לא עברה את החוויה החוזרת, לא נפגשה עם את הסיטואציה שוב, היא תשובה לא גמורה. לא, נכון, אז דיברנו שבאמת אדם לא תמיד יביא את עצמו, אבל הוא מתאר תיאורית. תדעו לך מתי זה נקרא תשובה גמורה, כשחווית שוב את אותה סיטואציה.
עכשיו
שאלה,
נתניה.
אני מלמדת
נתניה, שהוא אומר שתשובה בעצם זה רק הכלום. כאילו, מספיק שם, בשם שיש לך נקיפות מתכון, כך עושה תשובה. עכשיו, אני?
הוא עובד תשובה.
איזה זה שאמרתי, מה אני עושה, אבל זה של עצמו, תשובה, וברור שזה היה גאה לי מעשה. אבל כאילו, האם אנחנו עומדים פה על מלא מיני, כאילו זה אומר שתשובה לי ככה, וזה אומר שתשובה. יש מכנה שותף בין כולם שזה יכול להתיישב בראש בצורה.
הרמב״ם לקח אותנו לקצה, ברור שעירוב תשובה הוא דבר טוב. והוא מקדם המון, וצריך כל עירוב תשובה לקחת ולחבק אותו ולשים אותו על כרית של כתיפה ולא להתעלם ממנו. אבל הרמב״ם אומר, יש תהליך, ועכשיו אני מסמן לכם מה קצה התהליך. שם במפגש הזה עם הסיטואציה שוב, זאת התשובה הגמורה. אני חושב שכולם הסכימו שהרצון הוא לא הדבר ה... הרהור תשובה הוא ההתחלה, שם מתחיל, הרגשות שלי, וואו, עשיתי משהו לא טוב, אני רוצה לשנות. יש כמה מדרגות, אדם אומר, עשיתי משהו לא טוב, אני רוצה לשנות. זה קודם כל איזושהי מחשבה ראשונה. אחרי זה מגיעה מחשבה, איך אני אשנה את זה? אם נתנו את הדוגמה של לשון הרע, פעם באה שאני אתיישב עם החבר'ה, אני אדאג להסיט את השיחה לנושא אחר, או אני אתעצור את עצמי בכל כוח, או אני פשוט אקום ואלך שאתחילו לדבר. זה כבר תוכנית איך. והשלב השלישי, להגיד, אוקיי, אחרי התוכנית, אני באמת החלטתי ליישם את התוכנית. כלומר, הצטיירה לי תוכנית בראש, לפעמים התוכנית יכולה להישאר אצלי 5 שנים בראש, שאני לא מרגיש שיש לי כוחות ליישם אותה. ויום אחד מגיע החלטה, אני רוצה ליישם את זה גם כן. והתהליך האחרון זה ליישם את זה ולשבת עם אותה חבורה ולא... כן, שזה, ופה הוא מביא את הפסוקים מקוהלת, אני רוצה שנקרא אותם, אני אקרא את התנ"ך, בסדר? הרמב״ם מביא, הוא מביא הוכחה מספר קוהלת, מסופו, ששם וזכור את בוראיך בימי בחורותיך. אומר קהלת, תזכור את הבורא בימים שאתה בחור, שיש לך כוח עדיין. עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. כלומר, יש שנים שבהם הרצון שלך, בוקר טוב, הרצון שלך נחלש. אל תחכה לימים האלה לחזור בתשובה. כי הימים האלה התשובה היא כבר לא גמורה. היא תשובה, היא טובה, אבל ימים שבהם כוח הרצון נחלש, ואדם פוגש את אותה אשת איש כששניהם בני 88 כבר ואין להם שום רצון לעשות מה שהם עשו לפני 68 שנה. אל תחכה לימים האלה. התשובה היא תתקבל, אבל זה לא התשובה הטובה והגמורה שמדובר עליה. הסעיף הבא, הרמב״ם יסייג ויגיד כל תשובה היא טובה. אבל אל תחכה לימים שכוח הרצון שלך יחלש, כי יש חשיבות גדולה לתקן את כוח הרצון. וזה הדבר הגדול, אני חושב, שהרמב״ם מדבר פה. שיש חשיבות גדולה לתיקון כוח הרצון. כוח הרצון חשוב מאוד לעשות את השינוי בחוויה הרצונית הזאת. שאני מאוד רוצה לעשות עבירה, ובגלל ההחלטה שלי אני לא אעשה את העבירה הזאת. אני חשבתי על כיוון אחר, אבל אני חושב שזה כיוונים שמשתלבים. כלומר, הנושא של השכר הוא כן. אני חשבתי על עניין תיקון העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו פה כדי לברר את העולם הזה. לפגוש אותו ולברר אותו, וכאשר פגשתי אותו פעם אחת ונפלתי, התיקון הגדול הוא בלב. אבל התיקון הגמור הוא כשאני פוגש שוב את אותה סיטואציה, ובגלל רצונו התברך, אני לא עושה את זה. אני ראיתי את זה פעם אחת, בצוק איתן, הרס"ר של הגדוד שלנו, אדם שהתחזק במהלך השנים, ושבת אחת לפני שצהל נכנס פנימה, אבל היינו בשטח בשטחי כינוס והתכוננו לכניסה, אז הוא גמר לסדר את כל הגדוד וכולי, וזה המון המון עבודה. ואז הוא אומר לי, יום שישי גמרתי לסדר את כל הגדוד וגמרתי את העבודות שלי, לא היה צריכים אותי פה בשבת. אני נכנס לאוטו, מתיישב ולוחץ על הווייז, ואני רואה הווייז אומר לי, אתה מגיע אחרי כניסת שבת. הוא אומר לי, בוא, אז אמרתי לעצמי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מורדיך. יצאתי עם האוטו וסגרתי את הדלת וחזרתי לשק שינה לעשות את השבת בשטח. אמרתי, וואו, איזה דבר גדול זה. כלומר, אתה רואה איך זה קורה. אדם מחליט מתוך אהבת השם, למרות שזה כאילו מלחמה, וכבר ראיתי גם אנשים שיותר מקפידים לנו במצוות שהחליטו לנסוע, כי זה בלגן ושבת. והוא מאוד רוצה לראות את המשפחה, והוא החליט מתוך אהבת השם לעצור את עצמו. ראיתי את זה בחוש, איך זה קורה, איך אדם פוגש את הסיטואציה, מת לנסוע הביתה, ומתוך אהבת השם מחליט לסגור את האוטו ולחזור חזרה. ואני חושב שאת החוויה הזאת הרב מתאר פה, הרמב"ם מתאר פה, שאדם חווה את זה ומחליט מכוח יראה או אהבה, כל אחד בדרכים שבה הוא עובד את השם, לא לעשות את העבירה. אנחנו הלכנו יותר מדי, לא יותר מדי, אבל אנחנו קצת נאכזב את הסעיפים הבאים, ולכן אני רוצה להמשיך הלאה ברשותכן. סעיף ב' אומר כך: ואם לא שב אלא במי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה. כמו שאמרתי, הוא והיא בני 88, הם נזכרים במה שהם עשו ועושים תשובה, אומרים מה עשינו, זה לא בסדר וכו'. אף על פי שאינה תשובה מעולה, כי היא לא עשתה את התיקון הרצוי. אני חושב שפה אני מכניס מילים ללשון של רמב"ם כפי דעתי. התיקון הרצוי בעיניו, שאנחנו נעשה את זה כשיש לנו כוח, שנעבור את החוויה הזאת מבחינת הכוחות שלנו, שם נעשה את התיקון הגדול. אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לא ובל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, כשהוא כבר חלש לגמרי, והמון איתו עושה טיט טיט, ככה שזה כבר לאט לאט וזה, וממש לפני הצפצופים האחרונים של המוניטור אומר, מה עשיתי כל חיי, עברתי עבירות, גזלתי, גנבתי, חיללתי שבתות וזה וזה, ואני מצטער על כל מה שעשיתי, ואם היית יכול לחזור היום הייתי עושה את כל החיים שלי מחדש. ואחרי דקה הוא נפטר, למרות שברגעים האלה כבר אולי לא כוח לעשות שום עבירה, לא לגנוב ולא לעשות, ואפילו לא לדבר לשון הרע, כי הוא כבר לא יכול לדבר במצב הזה. בכל אופן הוא עשה תשובה, התשובה היא טובה. אפילו עבר כל ימה ועשה תשובה ביום מיטתו, הוא מת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים. כלומר, מבחינת האדם, מבחינת המחילה, יש מחילה על הכל. מבחינת התיקון הגדול שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, עדיף שנעשה את התיקון כשאנחנו עוד בכוחנו, בגיל שבו כל הכוחות פועלים.
הרב, אבל התיקון היותר גדול זה לא באמת כאילו לא להגיע לניסיון, כאילו יש... כי יש כאילו שתי שלבים, יש את השלב שכאילו לאחרי זה כובש וישר, כאילו שיש את הזמן שזה כאילו מלחמה וזה, ויש את הזמן שכאילו אתה יושב עם החבר'ה ולא מדבר לשון הרע. יש זמן שאתה כאילו זה יותר מעודן, לא רוצה להיות שם, לא רוצה לשבת איתם בכלל. כאילו זה לא מעניין אותי, אז זה נראה לי כאילו תיקון. כאילו להביא את העולם למצב יותר מתוקן, שכאילו אני עושה את זה ואני עובד את השם, וזה מה שהכי בריא לי ושלם איתי ומתאים כאילו לרצונות שלי, וכאילו מתאים לי, לא כאילו מנוגד לי.
בוא נגיד, בין הכובש לישר, לי באופן טבעי יש נטייה יותר לכובש, למרות שאני מאוד מעריץ את הישרים. הרמב"ם פה מכוון לכובש, והוא מכוון לכובש רק למי שעשה חטא. והוא אומר, מי שעשה חטא, זה יפה שהוא בא ורוצה להיות ישר, הוא אומר, אני זורם עם הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותו, אני טוב לי איתו, זה הכי מתאים לי, הכי מדויק לי. אבל אם הוא כבר חטא, והוא רוצה תשובה גמורה, הוא יזכה לה כשהוא יפגוש את הסיטואציה ויכבוש.
אבל התשובה הגמורה יותר, זה יהיה שהוא כבר, הרצון שלו לא יגיש,
נכון.
כי זה מה שנראה לי, כי זה נראה לי כזה של...
אבל הוא חייב לעבור את הקטע של הכובש, אם הוא חטא. אם הוא לא חטא, והוא ילד טוב בירושלים כל ימיו, והוא ישר, וזה בסדר גמור. אבל אם הוא כבר נפל, אז הוא נזקק לתקן, והתיקון הוא על ידי הכיבוש.
אז למה זה גמורה? כאילו הגמורה צריכה להיות דווקא...
לאדם שנפל. את אומרת, לא, אני חושב שהרב אומר, אני רוצה לראות את התיקון הזה. חשוב לי לראות את ה... השתמש עם המילה הזאת צריבה, לא מצאתי מילה אחרת, למה שהיא לא הכי טובה, אבל חשוב לי לפגוש את האירוע הזה שוב, כדי לעשות את התיקון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה. כי הקדוש ברוך הוא לא שלח אותי פה בטעות. הוא אומר, שלחתי אותך שם, פגשת את האישה במסגרת חייך, ונפלת שם, אני רוצה שתתקן את זה טוב. כי אני רוצה שאתה תחיה בתוך העולם הזה, ואתה תצרף את העולם הזה ותעלה אותו ותעדן אותו. אל תגיד לי עכשיו אני בישיבה וטוב לי זה, אני טוב לך ומצוין, אבל אתה תגמור את זה כשאתה תפגוש אותה עוד פעם. אתה לא חייב ללך לפגוש אותה, זה לא טוב ללך לפגוש אותה, אבל התיקון הגמור יהיה כשתפגוש אותה, ושם אתה באמת תגיד אני בעל תשובה.
זה תיקון גמור של הסיטואציה הזאת, אבל כאילו אתה, התיקון שלך הוא כאילו,
אבל גם אתה חייב לעבור שם כדי לעשות את זה באופן שלם. לא חייב במובן של מצווה עליך, אבל כדי לעשות התיקון המלא זה רק כשאני נפגש עם אתה. כל ארונותיו נמחלים, והרמב"ם מוכיח פה את זה מהפסוקים הבאים בקהלת. אני לא אכנס להוכחה, כי היינו צריכים לפתוח תנחים לטובת העניין, וזה לא טוב לנו כרגע. שנאמר עד אשר לא תחשך השמש, שהוא יום המיטה, מכלל שאם זכר ברו ושב קודם שימות, נסלח לו. סעיף ג', גם כן סעיף מורכב, ואנחנו ניכנס אליו. כן. יש כתוב האומר הכתב השוב הכתב השוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, מי שנכנס מראש לעבירה על מנת לשוב ממנה לא בטוח שיצליח לצאת. לא, זה לא שאין מספיקים בידו, הכוונה משמיים יסובבו את זה כך שהוא, כן, שבדיוק כשהוא רוצה לעשות תשובה תיכנס האחות ותגיד לו אני צריכים לתת לך זריקה וזה, והוא במחשבות לא יתבלבלו ואולי, כן, סתם אני לוקח. אין מספיקים בידו, הכוונה לא עוזרים לו משמיים או אפילו מבלבלים אותו. כי מי שנכנס לעבירה ואומר טוב, אני אחטא עכשיו 20 שנה ואחרי זה אני אחזור בתשובה, זו סיטואציה מאוד בעייתית. לא שאי אפשר לחזור מן המתשובה, מכל דבר אפשר לחזור, אבל אדם צריך לדעת שזה, הוא מכניס עצמו לסיטואציה מאוד בעייתית. ויש אנשים שעושים את זה. אני עכשיו בהפסקה מהדתיות, כמה שנים, אני כזה, מי אמר שתוכל לחזור? איך תוכל לחזור? אתה יודע איזה נזקים תיעשה לעצמך במערך הזה? ואנחנו מכירים, אני חושב שכל אחד חי בחברה שלנו, יש אנשים שלוקחים הפסקה מהדתיות, זו הפסקה מסוכנת, כי אף אחד לא יודע מה יקרה אחרי זה.
אפשר שאלה על זה? איך זה שבן אדם שהוא
אחרי אם הוא עושה
תשובה ועובד על זה,
בנאדם
שבסופים
עושה תשובה, נגידים אותם, רגע, איתה יש שבוע
שבוע שמה שיעור על רבי אלעזר בן דורדאיה. ובסוף היה את המשפט של בנאדם שקונה עולמו בשחר.
אמר רבי,
בחר
רבי ואמר יש
קונה. ואז שמעתי פרשנות שאומרת שהוא בחר איזשהו קנה רק בשחר, שהוא בקנה לא רק שחר, שלא על חיים שלמים של קנייה, אבל הוא לא בחר מצמחה, בחר מייצג בעצם. זהו, ואז אני מצא עכשיו באמת
אני לא יודע אם באותה דרגה, בוודאי שעדיף לנו להיות חיים שלמים בטוב ולא ב... אז מקשה קושייה נוספת, איך מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. קושייה גדולה, אנחנו לא ניכנס אליה פה. אבל בוא נגיד גם אם מעלתו גדולה, אדם צריך לומר לעצמו אני לא רוצה להיות רשע בפני המקום אפילו שעה אחת. כלומר, למה להיות במקום כזה? זה לא מקום טוב. אם זה מתסכל אותנו שאדם שחטא כל יום מעב עושה תשובה בסוף, אז נשאר עם התסכול שלנו, אין מה לעשות, אבל עדיף לא להיות, לא להגיע למצבים כאלה. טוב, אבל אני לא רוצה להרחיב בזה, זה נושא גדול שיש מה לדבר עליו, אבל אני מחויב לסיים את הפרק היום. סעיף ג', סעיף גם כן מורכב ועמוק מאוד. ומה, אני אקרא קודם כל את כל הסעיף. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי ודעי ספקתי על ירך, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשי ידינו אשר בך ירוחם יתום, וצריך להתוודות בשפתה ולומר עננות אלו שגמר בליבו.
הוא מדבר דווקא על העניין
המחשבתי. כן.
הוא לא חייב כאילו נכון. לחזור לזה שאתה
מעטר, נכון. פה הוא לא מדבר על תשובה גמורה דרך אגב, הוא אומר, מהי התשובה עכשיו? הרמב״ם מגדיר מהי התשובה, ופה הרמב״ם בסעיף הזה מדבר על הנושא המחשבתי, ושימו לב לאיזה קיצוניות הוא לוקח אותנו בנושא המחשבתי. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא את חטאו. בסדר. לא מעשן סיגריות בשבת. ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. יסירנו ממחשבתו, זה התהליך הקשה, שזה לא יעבור להיות בראש. לא יודע איך מגיעים למקום כזה. הרצון לעשן סיגריה בשבת, ברוך השם אני לא חווה אותו, אבל אני מתאר לעצמי שמי שחווה אותו, וחמש שנים הוא ישן סיגריות בשבת, כמה מאמץ הוא צריך להשקיע כדי שהרצון הזה לא ייכנס לו למחשבות יותר.
זה המסתר צעיפה
לי. למה?
כי כל העניין הזה בסעיף א' זה שהוא רוצה כאילו לעשן בשבת ולא עושה את זה. אז בדיוק כאילו, הפוך.
וגם סותר את פרק א' שאומרים שזה לא מספיק שיחזור כאילו ממחשבות, כי זה דיבור, כי יש הרבה שדיבור
גם... לא. הדיבור הוא חשוב, אבל הוא צריך להסירנו ממחשבתו, שגם זה דבר עצום. זה... לא הבנתי את השאלה שלך. כן? מה שטל מעלה הוא שאלה קשה. אם הרמב״ם אומר שהתשובה הגמורה היא כשאני חווה את אותה חוויה, באמת שאלה מעניינת. לא חשבתי על הכאילו סתירה הזאת. אני לא חושב שזה ממש סתירה בין הסעיפים. אני חושב שכל אחד מתאר מקום אחר של הנושא של התשובה. אני חושב שהרמב״ם כותב שבסעיף א' שאדם צריך לחוות את החוויה הזאת, ומצד שני התשובה היא ש... יוריד את זה לגמרי מהמחשבות שלו, שלא יושב שם לגמרי.
יכול להיות שבאמת הוריד לגמרי את המחשבות שלו, ועד שהוא פגש את הסיטואציה מחדש, אז הכל צף, אבל כאילו כן, זה לא במחשבות.
זאת אומרת, הוא הסיר את האישה הזאת מליבו, ולא רוצה יותר לחתור, לא בשת איש, ובטח שלא עם האישה הזאת, וכו' וכו' וכו'. ויום אחד הם נפגשים בטעות, באיזה שניהם היו בטיסת עסקים לטורונטו, ונפגשו פתאום באותו, לא אמרו אותו בית מלון. אתם רק מחזקות אצלי את המחשבה שהספר הזה הוא עמוק מאוד מאוד. הלכות שוב על הרמב״ם, פתחתי את זה בשיעור הראשון, אמרתי אני לא ראוי ללמד אותו כי הוא באמת ספר גדול מאוד, ואתם עליתם פה על משהו שהוא משמעותי. כלומר סעיף א' וב' הרב מדבר על התשובה ה... המעשית, שהוא יחווה את החוויה שוב ולא ירצה לעשות, וסעיף ג' מדבר על הסרה מהמחשבות לגמרי, איך הם מתיישבים ביחד. שאלות מעניינות. אצל הרמב״ם מתוח זה התיישב ביחד, ואנחנו צריכים לנסות להבין את עומק דעתו. מי שרוצה להבין, חתכתי עם מישהי פה בין. למה? כי פה הוא מדבר על משהו שאם הוא מסיר אותו ממחשבתו לגמרי, אז איך הוא יכול לחוות את החוויה שוב? הרי מבחינתו, אם באמת הסרתי את זה לגמרי, האישה הזאת לא אומרת לאותו אדם כבר שום דבר. אין לה...
יש לנו כל מיני לקוחות שפועלים
בנים.
יש
את המחשבה, נפלא המחשבה,
בפועל
שהיא הגיעה למציאות,
הוא גשת חוויה.
אז הכל צף מחדש.
זה לא שאנחנו... לא יודעת,
החדר
של
העבודה
לסמכת זה
אולי הדבר
הכי קשה.
נכון.
אבל יש לי נעשית בצורה מחשבת, זה הכי קשה.
אתה מטורף,
כמעט. ובכל כשזה קורה, לא יודעת, יש אותי מציאות שהיא מעלה לי בדרכים. ובגלל זה אולי זו מילה תשובה הספיקי, כי המחשבה היא לא מסתיים. היא כבר מעצה חותמת
לתשובה
על
המחשבה. יכול להיות באמת שהתהליך, הרמב״ם קודם צייר מהי התשובה הגמורה, כלומר כשאני חווה את אותה חוויה ולא עובר את העבירה, אבל ב' הוא מדבר על העבודה הגדולה שאנחנו צריכים לעשות במחשבה. מבחינתם, כשהבנתי לראשונה מה הרמב״ם כותב פה, ממש נדהמתי. מה זה הסירנו מחשבתו? איך אפשר לעשות את זה? אבל זה תהליך קשה כל כך. להגיד, אני לא רק שאני לא רוצה לעבור את העבירה, אני גם מוציא אותה מהמחשבות שלי. היא לא נמצאת אצלי בראש יותר. אני גמרתי לחשוב עליה. אדם צריך לעבור עם עצמו תהליך מאוד עמוק כדי ש...
אני
אתן לך דוגמה.
כדי שהמחשבות, ההסבים שלך, לא משכן, פשוט כאילו, הם לא היו כאילו באותה נקודה שהיית בה, כאילו, לפני, אז כאילו, הדבר הזה, כאילו, איך אפשר לשנות עליו, כאילו, המחשבה?
נכון. לשלוט על מחשבה כשאני נמצא במקום מסוים זה מאוד קשה, כי המחשבות באות ותוקפות אותי. כמו שאמרת, אדם צריך לשים את עצמו במקום אחר. תן לך דוגמה, אבן עזר שואל איך אפשר לצוות על האדם לא תחמוד. הרי החמדה שאדם רואה אישה, אשת איש מסוימת, יכול לחמוד אותה. איך? אז הוא אומר ככה, שימו לב. הוא אומר, תדמיינו לעצמכם איש כפרי שעובד בשדה. ופתאום מגיעה מרכבה עם הנסיכה, מרכבה מאוד יפה. הוא יכול מאוד להתרשם מהמרכבה, הוא יכול מיופייה של הנסיכה וכו'. הוא אף פעם לא יעלה בדעתו, הלוואי שתהיה אשתי. כלומר, זה לא משהו שעובר אצלו במחשבות בכלל, כי הפער הוא כזה גדול שהוא לא מעלה את המחשבות בכלל. ואומר אותו דבר, אדם צריך להרגיש כלפי אשת איש. לייצר את אצלו פער כזה גדול שמעולם המחשבה הזאת לא תבוא לו אצלו בראש, הלוואי שהיא תהיה אשתי, כי זה בכלל לא נמצא במסגרת המחשבות. אותו דבר נחשב אם ניקח את הדוגמה של הלשון הרע, להביא את עצמי למקום שבו כבר זה לא יהיה או שאני אעבוד על עצמי, על הטוב שלי, או שאני אעבוד על נושא הדיבור, או שאני אגיע למקום שזה בכלל לא יהיה בי את הרצון לזה לשבת ולדבר לשון הרע, שזה לא מחשבה שתתקוף אותי ואני אצטרך כל הזמן להילחם בה. האדם כן יכול להעלות את עצמו. זה תהליך מאוד גדול, אבל צריך לרומם את כל המציאות שלו, וכשהוא מרומם אותה, פתאום הוא נפגע, מה עשיתי שם? מה רציתי בכלל? זה בכלל לא אני, זה לא... אבל זה תהליך גדול.
אבל משהו בקשר לתשובה גמורה, מה היא התשובה? אז כאילו כל הזמן נתנו נקודת המחה שתשובה גמורה, זו התשובה כאילו נשמע ככה ברור, כאילו, זה גמור, וזה... אבל כאילו נראה לי זה פשוט סיפורים שמפרשים כאילו מושג אחר, כאילו כמו אומר מהי התשובה וכמה אומר איזו תשובה גמורה, וכאילו יכול להיות ש... אני אומר כאילו לא בהכרח שהתשובה הגמורה כאילו שלא יודעת שמשם אנחנו צריכים לשאול כולם, לא יודעת.
את אומרת, הוא מתאר שתי פנים של התשובה.
כאילו יש כל מיני כאילו דרגות של תשובה, יש כל מיני דרגות, כאילו גם אדם שבחר כאילו קודם כל כאילו עזב את החטא, בפעם ראשון הוא בחר כאילו יש כזה של בחירה, ואנחנו עושים בשביל זה והבידול והחרדה והקבלתי, כאילו יש מעלות בתשובה, כאילו לא בהכרח שהתשובה גמורה, כאילו אני לא יודעת מה המעלה הכי גבוהה של התשובה, אבל יכול להיות שדווקא תשובה גמורה, כאילו כאילו מבדה שאולי לא הכי כאילו מעלה, כאילו כמו שאמרנו קודם, זה משהו שאתה צריך לקרוא אותו לכאורה בדיעבד, כאילו הגמורה אולי מתארת בסוג של תשובה.
בעיניי התשובה המחשבתית היא יותר נעלה? זה מה שאת מתכוונת?
זה נשמע, בלי זה נשמע ככה, שזה כאילו מבדה שברקה של להגיע אליה
מאוד קשה, כן.
כשאני מפגשת בסיטואציה
שלא תמשיך
אולי הוא לא מדבר לסיים למחשבתו כל הזמן לחשוב שאני רוצה לחתוב, לסיים למחשבתו כאילו לשחזר את העבירה כל הזמן, כי זה משהו שאני משאיר אותה בתוך העבירה, כאילו שככה אפשר לעזוב את החטא.
לסיים למחשבתו את העבירה עצמו,
לא לחשוב על העבירה,
לסיים את המחשבה, להסיר את החטא,
כאילו שמלא פעמים נגיד אנחנו חוטאים או עוברים על עבירה ואנחנו כל הזמן משחזרים כאילו את
העבירה. למה אנחנו משחזרים? אנחנו משחזרים מתוך צער או מתוך הנאה? כלומר, איפה...
יכול להיות שגם וגם, אבל לא, אתה לא מדבר, כאילו מה שחשבתי שאולי מדבר, על להסיר כאילו המחשבה, כאילו לא לחשוב על העבירה הזאת יותר. כי זה משהו שלא נותן לנו לעזוב אותה. זה לא משחזר, לא לי, קצת, כאילו,
כן, זה לא מזכירים.
במקום כאילו, תחשבי שכאילו, מלא פעמים כאילו, יש לנו כאילו דעתי זה קצת טעות, שנגיד אנחנו חוטאים במשהו ונשארים בתוכו, כאילו כל הזמן כאילו חושבים עליו ומצטערים עליו, וכאילו זה משהו שכאילו מכניס אותנו עוד יותר לתוך הבוץ של העבלה. הרבה פעמים כאילו פשוט צריך כאילו, סבבה, חטאתי, אני משאירה את זה מאחוריי, לא חושבת על זה יותר, קמה וממשיכה ללכת. אז כאילו לעזוב את החטא, להסיר אותה במחשבות, את החטא עצמו, כאילו לא לחשוב עליו יותר, ולגמור בליבו שהוא לא עושה יותר, להסתכל כבר על העתיד.
זה לא פירוש שהייתי מפרש אותו במכה ראשונה, אבל הוא בהחלט פירוש מעניין שגם הולך לתובנות טובות, כי לפעמים השקיעה בתוך אם אנחנו מתחפרים בתוך עצמנו. זאת אומרת, את ההתחפרות הזאת תעזוב, כאילו, אתה רוצה להמשיך קדימה, תעזוב את החטא גם כן נפשי, תעזוב אותו, ותלך קדימה, זה ייתן לך יותר כוחות להתמודד, אוקיי, נקבל. ההמשך של הרמב״ם, ויעיד עליו, יודע, וכן נתנחם על שעבר, בסדר, זה למדנו, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי ועדי ספקתי על ירח, כלומר, כן צריך ברמה של צער להצטער על שעבר, אני מסכים שברגע שזה מגיע להתחפרות, זה כבר לא טוב, אבל כן, אדם צריך להצטער על מה שהוא עשה, כי זה חלק חשוב מתהליך התשובה. הצער הזה הוא צער, הרב קוק קורא לו צער ממרק, צער מטהר, זה כאב מסוים שחייבים לעבור דרכו, על הצער הזה, כי הוא מתאר את האדם. בלי הצער הזה, התשובה היא בעייתית. כלומר, אנחנו מפחדים מאוד מצער, לא אוהבים להצטער, אבל בנושא הזה של התשובה, חלק משמעותי מהתשובה זה הצער שנעבור דרכו. כלומר, כן הרגיש שאני מצטער, ריבונו של עולם, לא יודע איך נפלתי לזה, יש בי צער. לא עצב, עצב זה כבר מביא אותנו לדיכאונות ולחסימת הדרך. ההתנחמות היא צער שהוא משמעותי מאוד בתהליך התשובה. לא צריך להיבהל ממנו, צריך להיכנס לתוך הצער ולהמשיך הלאה קדימה לעלות, כי הצער הזה הוא מאוד ממרק.
בתשובה
הגמורה
חזרתי על זה שזה מתקשר מהעניין שבאמת אמרו שאולי הוא לא באמת צריך להיות מודע לזה שהוא הגיע לסיטואציה דומה, כי הוא פשוט
כאילו
זה לא במחשבה שלו שאולי שים לב שהפעם עמד במסיון שפעם נכשל. למשל הלשון הרע, כאילו הלשון הרע קשה להגיד, אבל כאילו שהוא הגיע כבר לאותה סיטואציה, ואולי יחשוב אחר כך כאילו רגע הגעתי לאותה סיטואציה, בוא נלמד מלקחים וגם נתגבר, אלא בקטע שכאילו זה כבר לא יהיה מחשבה שלו,
זה כבר לא ידבר אליו,
הוא כל כך יתעלה גם במציאות שלו, גם מבחינה נפשית ורוחנית, כי כאילו כבר לא היה את העניין הזה שכאילו
כלומר, מה שקראתי, הצריבה הזאת אפילו לא תגיע, כי כבר שום דבר לא יפעל עליו.
הוא לא יכול להיות מודע לאיזשהו מימון ניסיון דומה, אלא לא יהיה מחשבה שלו, הוא כבר מתקדם כל כך ש
כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מראה את הנדמה לי, אני לא מצטט ממש, את היצר הרע, והרשעים הוא נדמה להם כחוט השערה, ולצדיקים נראה כמו הר גדול, והצדיקים אומרים וואו איזה הר עברתי, והרשעים אומרים וואו את זה הייתי, כאילו במובן הזה את אומרת שהוא יגיע וזה יהיה בפניו כמו חוט השערה, כאילו אפילו להשים לב ויגידו מה רציתי. יפה. ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. הסעיף הזה אצל הרמב״ם, יעיד עליו יודע תעלומות, המשפט הזה מצד אחד בעיני הלומדים הוא מביא איזשהו אופק נשגב, ויחד איתו גם מביא הרבה תסכול, ולכן אני רוצה קצת לעשות סדר עם הסעיף הזה. להתייחס אליו כמו שהוא נשמע, ואחרי זה כמו שהמפרשים פרשו אותו. יעיד עליו יודע תעלומות, כלומר הקדוש ברוך הוא שיודע כל מה שיהיה, כאילו יעיד עליו, כך אנחנו קוראים את זה, שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. ואני רוצה להתייחס למשפט הזה, כי מצד אחד זה דרישה עצומה, שהאדם אחרי שהוא חטא ועושה תשובה, הקדוש ברוך הוא כאילו יעיד עליו שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. אני חייב לומר מה שהמפרשים אומרים פה, ואחרי זה נפרש אחרת. המפרשים אומרים פה, כך גם רבי יוסף קארו, את שמו שמעתם? הוא כתב פירוש על הרמב״ם שנקרא כסף משנה, וגם פירוש נוסף שיש פה בשם לחם משנה. אומרים, אני יודע מה אתם חושבים. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו שהוא לא יחטא לזה, בזה החטא לעולם. וזו לא הכוונה של הרמב״ם. כי הלחם משנה שואל, איך אפשר שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם? מה נגמרה הבחירה בעולם? כלומר, מה זה הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שלא ישוב לזה החטא לעולם? וגם איך האדם ידע. גם זה אנחנו שואלים, איך האדם יכול להגיע? הרי אני, איפה אני, לא יודע מה יהיה איתי עוד שנה, עוד יומיים אני לא יודע מה יהיה עם עצמי. איפה אני יודע? והם אומרים כך, אני אפרש קודם את הפירוש שלהם, ואחר כך אני אפרש פירושים אחרים. הם אומרים, יעיד עליו, אני אשתמש בלשון של... שבשעה שהוא עושה תשובה, צריך שיקבל עליו לעד את השם יתברך. שלא ישוב לזה החטא לעולם, הוא על דרך שאמר בפסוק, ויעיד עלי את השמיים ואת הארץ. שמקבל עליו לעדים לשמיים והארץ. האדם אומר, אני רוצה לקחת עדים. אני רוצה, ניקח סיטואציה אחרת. אדם בא...
כאילו השם הוא העד שלו?
כן, אני מנסה לחשוב איך. אני בא ורוצה לומר למישהו שאני יותר לא אפגע בו. ואני בא ולוקח את מוישה ואהרון, אומר מוישה ואהרון, בואו אתם עדים שלי, אני רוצה שתעידו עליי, תקשיבו שאני אומר לו, אני לא אפגע בך לעולם. כאשר אני לוקח שני עדים ואומר, מוישה, אני לא אפגע בך, יוסי, אני לא אפגע בך יותר לעולם, זה הופך את העסק לסיטואציה נכון. ואז האדם צריך לקחת את הקדוש ברוך עליו לעד, אומר, ריבונו של עולם, אתה עדי שאני לא רוצה לחזור לזה יותר לעולם.
דוד
המלך
אמר את זה, לא?
איפה הוא אומר?
שם אתה...
בתהילים?
כן.
אני לא זוכר את זה בעל פה. אני משתדל לקרוא כל יום, אבל התחלתי את זה בגיל מאוחר, אז אני כבר לא זוכר בתהילים בעל פה. אבל מי שזוכר את פסוק הזה בעל פה? כי ככה מפרשים הקלאסים, מפרשים את דבריו של הרמב״ם, ואז זה קצת יותר ממתן את הסיפור הזה, כי כשאתה קורא ויעיד עליו יודע תעלומות מאיך הקדוש ברוך הוא, איך אני אגיע למצב שבו הקדוש ברוך הוא יעיד עליי שהוא לא יחזור לזה אחת לעולם, לא יודע איך להגיע למצב כזה. וגם הכסף משנה וגם הלחם משנה, שניהם אומרים, הכוונה תיקח את הקדוש ברוך הוא לעד. זה לא דבר פחות חמור, אבל אומר, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתה תהיה עדי, אני לא רוצה לחזור לזה לעולם. כן, כשאתה לוקח עד, זה יותר מחייב. אתה אומר, תקשיב לי, אני מדבר איתך עכשיו, אתה שומע, אני לא רוצה, אתה עד שלי, שאני לא רוצה לחזור לזה לעולם.
לא,
לא, לא,
לא,
לא, לא, לא, לא,
לא,
זה מחייב. נכון. כן, אבל יש הבדל אם אני... כשאני מנחיח את הקדוש ברוך הוא ממציאות שלי, הרי... אשראי.
מאשר כאילו להגיד לעצמך אני לא אכתוב, אני לא אגיד לעצמך
את הקדוש ברוך
הוא
שומע, אתה אישי שאני לא אוכל את זה.
כאילו,
תפילה כאילו. פה אנחנו נכנסים להפכפכות של האדם. את שואלת, אם אני עושה את זה שוב. קודם כל זה באמת מפחיד. ולכן תהליך התשובה, בוא נגיד ככה, קודם כל לא חייבים להגיד את זה. אתה מרגיש שאתה לא שם, אל תגיד את זה. זה בא כשאדם מרגיש שהוא שם. דוגמה, מישהי יוצאת עם מישהו ופתאום הם מוצאים את עצמם בסיטואציה של התחברויות ונישוקים, עלול לקרות. אחרי זה יוצאת משם, אומרת, מה עשיתי? איך הגעתי לזה? לא רוצה לחזור לזה יותר לעולם, עד החתונה, עם אף אחד. ויעיד עליי על דעת הרלומות שלא תחזור לזה אחת לעולם. כלומר, אומרת, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אתה עדי, אני לא רוצה לחזור לזה. יהיה מה שיהיה, איזה סיטואציה שלא תהיה, כמה מצוקה שאני ארגיש, אני זקוקה לאיזה חיבוק או משהו כזה, וזקוקה לאיזה יד חמה ואוהבת, אני לזה לא נכנסת יותר עד החתונה. זה, אפשר להגיד דבר כזה? נכון, אתם מדמיינות את הבחורה שאומרת לעצמה דבר כזה? הוא הבחור שאומר, כן, אפשר. ויש חטאים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שם. אמרתי לו שם נורא, ואני יודעת שאני אתמודד עם זה ממחר ומחרותיים וכו', ואני יודעת שזה חטא קשה מאוד. אני לא במקום להגיד, לא אשוב לזה החטא לעולם. אז עושים תשובה דרג ב'. הקדוש ברוך אני מאוד מצטערת על זה. כרגע אני לא יכולה להגיד שאני לא חזור לזה החטא לעולם. אבל אתה יודע שבעומק ליבי אני באמת לא רוצה לדבר יותר לשון הרע, לא יודע, תעזור לי, כאילו, זה שיח שאנחנו יוצרים. וכשאדם אומר את זה גם בפה, אז גם הקדוש ברוך הוא מקשיב ועוזר, והוא גם יודע לכוון את עצמו לאן הוא רוצה להגיע. אבל לא כל תשובה אנחנו יכולים להגיד את זה. ויש תשובה של מעשים מסוימים שאני אומר, אני כל כך מואס במציאות שאליה הגעתי, לא רוצה לחזור לזה, ואתה תעיד עליי, אני לא חוזר לזה יותר. מה? שמה, כשאתה אומר, יאי.
זה מרגיש לי, שאני אומר כאילו, דקה בסופו שאני לא רוצה לחזור את זה יותר, נראה לי לעבוד הרבה מאוד הרצון של באמת לרצות לחזור את זה.
נכון. נכון. כשאני אומר, הקדוש ברוך הוא תהיה עדי, תקשיב לי, אני לא רוצה לחזור, אני מקבל עליי, תקשיב לי, אני לא חוזר לזה לעולם. זה מאוד מחזק את הרצון, נכון? אנחנו נמצאים בתוך תהליך גדול של חיזוק הרצון. הרי כולנו נפגשים עם סיטואציות לאין סוף. והרצון שלנו פועל במבל, והרמב״ם פה מתאר דרך איך לחזק את הרצון. יעיד עליו, הכוונה ייקח עליו את הקדוש ברוך הוא לעד, שלא ישוב לזה אחת לעולם. זמננו עומד להסתיים, וסיימנו שלושה סעיפים, זה לא טוב לנו, אני רק, ואני רוצה כבר יום שני הבא להתחיל פרק חדש, אני אקרא רק כמה סעיפים, סעיף ד', כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שגם מודה, מתוודה וגם עוזב את הדברים, הוא ירוחם. לפעמים אנחנו עושים תשובה ובלב לא גמרנו, אז לא לעשות תשובה. כאילו, אני אומר שוב, לא לגמרי לעשות תשובה. לעשות תשובה, דרג ב', דרג ג', אבל לא להגיד, טוב, עזבתי את זה, כשאני יודע בלב שאני הולך לעשות את זה מחר עוד פעם.
לא,
אבל
אני
רוצה
להגיד את זה.
שמה?
טוב, אנחנו יודעים שאני פה, אבל כאילו, לצאת בהתקרה כזאת, שאני יודעת שאני
אכתב
את זה שוב, וכאילו,
זה תהליך מאוד מורכב. אני חושב שאדם כן צריך להגיד את האמת, שבאמת, באמת בלב, בפנים אני לא רוצה לעשות את זה יותר. ואני חושב שזה האמת הכי אמיתית, וצריך להגיד אותה קודם. ריבונו של עולם, עשיתי מעשה שאני לא רוצה לעשות אותו יותר לעולם. אני מכיר את עצמי ואני יודע עם מה אני מתמודד, ואני יודע שיהיה לי קשה, ואני חושש שאני אפול, ואני מבקש ממך לעזור לי. אתה ריבונו של עולם, יש לך כוח, כאילו תעזור לי בעניין הזה. לא להגיד, טוב, אני יודע, אני יודע לך שאני לא רוצה, אבל אני יודע שמחר נעשה את זה עוד פעם, זה גם קצת עזות פנים. אבל להגיד, אני חושש מעצמי, אני מכיר את עצמי מספיק טוב, ואני יודע שבנקודה הזאת ממש קשה לי, אני נורא פוחד, ופוחדת ליפול לזה מחר עוד פעם, ואני צריכה את העזרה שלך.
הרב,
לצאת
מזכיר את זה
שכאילו, שכאילו אני סולח לכל מי שאם אני לא סולח, אז להגיד את זה לא להגיד את זה,
גם כשאני מתחבר.
נכון. את שואלת אותי, עדיף להגיד בעניין הזה...
אני אשלח.
מה?
לשנות.
לא לשנות, להגיד את זה ובסוף זה יפעל עליהם. כאילו, הטקסט הזה הוא טקסט טוב. אני מוכל וסולח, ולא מחלתי וזלחתי, אבל עוד פעם אני אגיד את זה, עוד פעם אני אגיד את זה שאני, עד שאני אסלח. פה הוא אומר, אי אפשר לעשות תשובה ככה. מה שאת אומרת, סליחה, תגידי, זה טוב להגיד. ולדעת שאת קצת מזייפת עם זה, ולעבוד על הזיוף הזה. כלומר, עד שנצליח להפנים את זה. המילים עצמם יש להם כוח בסופו של דבר. פה הוא אומר, אל תעשה תשובה. לא, בתשובה הוא אומר, אל תגיד לקדוש ברוך הוא, עזבתי ובאמת לא עזבתי. שם אל תזייף. וצריך לפרוט החטא. לא ניכנס לזה. שאלה גדולה, אם אתם צריך לפרט את החטא, הרמב״ם מכריע שכן, תדעו לכם רק שזה מחלוקת בין התנאים, אם אתם צריך לפרט בפני הקדוש ברוך הוא מה שעשה, הרמב״ם פוסק שכן. וצריך לפרוט את החטא, הוא מביא פה הוכחה מפסוק, לא ניכנס אליה, נדלג לסעיף ח' למטה בסוף העמוד. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר דרשו השם בימצאו, ראוהו ביותו קרוב, מה שנהגו לומר בחסידות המלך בשדה, נכון? הקדוש ברוך הוא פה, בימים שבין הסרט, בין ראש השנה ויום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא נמצא, קראו ביותו קרוב. באמת דברים אומרים ביחיד, אבל בציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים, שנאמר, כהשם אלוקינו בכל קוראינו עולם. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. זה יום שהוא, הנושא שלו זה התשובה. והוא קץ מחילה וסמיכה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. מצוות וידוי יום הכיפורים שיתחיל מערב היום, קודם שאוכל שמא יחנק בסעודה, קודם שיתוודה, ואף על פי שיתוודה קודם שאוכל, חוזר ומתוודה בלילי יום הכיפורים ערבית, חוזר ומתוודה בשחרית, ומוסף ומנחה ונעילה. חמישה וידויים יש לנו ביום הכיפורים, חוץ מהוידוי שבמנחה לפני יום הכיפורים. ואחד מתוודה יחיד אחר תפילתו, אחרי שאנחנו אומרים יהיו לרצון מרעיפי ויהיו נביא לפני עכשיו צורי וגואלי, ואז אנו אומרים את כל הבידוי, הוא שליח ציבור באמצע תפילתו בברכה רביעית. ואם אנחנו אומרים זה יחד עם שליח ציבור, יוצא שאנחנו מתוודים ביום הכיפורים 10 בידויים עיינו בסידור התפילה לפני החג, כדי שתדעו מה לפני מה ומי לפני מי ומה אחרי מה. אבל הבידויים זה חלק מרכזי מאוד בתפילת יום הכיפורים. כן? יש את הבידוי שבסידור, וחשוב מאוד שיהיה בידוי אישי. כלומר, על חטאים שאני יודע עליהם, חשוב מאוד לעשות עליהם בידוי אישי ביום הכיפורים. כיוון שלא תמיד קל לנו לעשות חשבונות, אז סידרו לנו סדר בידוי, אבל וגם אותו כדאי ללמוד לפני יום הכיפורים כדי לדעת מה אנחנו אומרים. והבידוי העצמי הוא מאוד חשוב ביום הכיפורים. סעיף י' א', אין התשובה וליום הכיפורים מחפרים אלא עבירות שבין אדם למקום, כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון חובל חברו, מקלל את חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצה הוא. פעילה אסורה לא כנגד רצונה, לא אונס חלילה, אלא פופה מזכירה, עושים מה שעושים למרות שיש את איש, זה כנגד הקדוש ברוך הוא. כמובן שמתערב בזה גם עניינים שבן אדם מחברו, כי הוא פגע בקשר בינה לבין בעלה, ואני חושב שגם ראוי שיבקש ממנו סליחה אחרי אם הוא מעז בכלל להתקרב עליו, אבל יכול להיות ששם גם צריך לבקש סליחה מהבעל. נכון. אף על פי שיחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. ואפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו, לפגוע, הכוונה לבקש, לא לפגוע בו עוד פעם, לפגוע בו עד שימחול לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעב ופוגעים בו, שוב מבקשים ממנו, ומבקשים ממנו, לא נתרצה להן, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה? מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא החוטא. מה שנגוע ילידים לומר סליחה 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 החטא עליך, אבל זה לא ככה, זה צריך לבוא ובקש ולראות שהוא כל כך פגוע שהוא לא סולח, להביא חברים, תבקשו ממנו שיסלח לי, ומבקשים הוא לא סולח, מביא עוד אנשים, תבקשו ממנו שיסלח. בפעם השלישית שהוא מביא אנשים ומבקשים שיסלח והוא לא סולח, פה כבר העבירה מתהפכת, ככה הוא אומר הרמב״ם. ברגע שהפוגע השקיע כל כך הרבה מאמצים כדי לבקש סליחה וזה לא הלך, אז האדם שהוא קשה כזה, זה כבר קושי שהוא לא יהודי. ככה רמה אם המשיך להגיד, אנחנו לא נקרא את זה. אתם יודעים מה? לא, אין לנו כבר זמן. תקראו את ההמשך, ההמשך מאוד יפה. וכל מה שלא קראנו, אם יש לכם זמן להמשיך לקרוא, כי אנחנו לא נשוב לזה הפרק ביום שני, אלא נמשיך הלאה בעזרת השם, מתוך כוונה להקיף כמה שיותר מתוך את כל תשובה לרמב״ם. תודה רבה לכם, תהיו בריאות ושמחות.